כרחמה. שיעור מוצאי שבת קודש, פרשת תזריע, פרשיות תזריע ומסרה, התשפ"א בשלב. שיעור מוקדש להצלחת רבי אבשלום דניאל בן אליהו, השם ישמרו והיום, מהעיר אילת, בכל משפחתו, בעבור שהתנדב למוסדות יד מעריב. אמו גם ברוכו ירסני לבותה, יברך מעשי הרעו, מכל דורו ונדק סטילאו. אם אלה כל מי שאלו לבא ולבחם, לטובה ולברוכו, אמן, כן, יהי רוסה.
אמן.
להראות השם יתברך, נדבר על שאלה שקורה לפעמים. אדם עלה לספר תורה, אחת העליות, וקרא פחות משלוש פסוקים. בדרך כלל שני פסוקים, אבל למעשה זה גם מתואר פסוק אחד. זה לא מצוי שיקרא מישהו פסוק אחד, זה לא שכיח שיתעוף. למעשה, כבר דיברנו על השאלה הזאת והקובץ דברי חפץ האחרון, ניסן התשווה, בעקבות מעשה שהיה באיזה מקום, דפרש קפה, כותב פה ידידנו הרב אסף לוי, מעשה ששמעתי ואת הכנסת היו הציבור במבוכה. העולה לוי עלה לספר תורה, קרא רק שני פסוקים. למה? הוא טעה כל כך הרבה, כל כך הרבה, שיבר את המבורך, כל כך עשה טעויות, שתקנו, החזירו אותו, החזירים, החזירים, שכבר עד שהוא גמר, שני פסוקים, כבר נדמה להם שקרה הרבה, כבר מרוב העיכוב. כאילו כבר חמישה פסוקים, כאילו על הנושאים, מבחינת הזמן, עד שהצליח לתקן את עצמו, התארך הזמן. ופתאום, וכבר הוא עלה גם השליש, גם אחר כך מישהו אחר כנראה שנזכתה, אחר כך אמר, בגדיש, פתאום מישהו נזכר, שעלה רק שני פסוקים, צריך לחזור ולקרוא, זה לא ידוע, אין כנראה פחות משלושה פסוקים. וכתוב נהיה חילוק הדעות בין הציבור, לא יודע מה לעשות. אז כתבנו שם בנושא הזה, מי שיראה בהערות, מדפרש כבזן והלאה, על הנושא הזה. אבל אני רוצה להגיד אולי כאילו סתם הערה, דבר שלצערנו בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, קצת נחלש העניין של קריאת התורה בציבור התימני. הדור שעבר, הדורות שעברו, היו בוגעים, שרסות ינבודו, למדו, שיננו את הפורשו הרבה. אז בספר התורה לא היה כל כך קשיים. אצלנו היה נהוג, לא היו מודעים לאנשים מכלל מראש, איזה אתר שני, את השלישי, את הרביעי, לא מודעים. כי היו לכם גם לפי התור בבית הכנסת. זה פחות או יותר כל אחד ידע בערך הזה מברך ויקרא, אבל לא בטוח. אי אפשר לדעת, וגם לפעמים, מי שרצה לקנות איזה מברך, יכל לקנות. אז זה ממילא, אז הוא חשב שעלה רביעי, בסוף יצא שהוא יקרא חמישי. מישהו החליט לקנות את רביעי. היו בוגעים כשגור להם, הקריאה זה היה צריך להכין קצת. גם הלכה, אסור עד שיקרה שנה שלו שבוע עמד. אבל היום, הלימוד המקרא נחלש, אז הרבה אנשים לא קוראים נכון, יש הרבה שגיאות, וגם שלפעמים שמחזירים, מתקנים, הוא לא מבין מה רוצים לפעמים ממנו. אתה מתקן אותו, לא מבין מה... כן. אבל אם זה שינוי משמעות, אין מה לעשות, יקרה בדין הדבר, זה השתנה... כן. בשעת הדוחק, יש על מה לזמוך, כי יש שיטת המנהיג והבא, שגם איזה שינוי משמעות זה לא מעכב. הלכה לא ככה. הרמב״ם ושולחן ערוך פוסקים שזה לעיכוב שינוי בניקוד, שינוי אפילו בתועמים, אם זה משנה את ההבנה. כל שינוי בקריאה, אם זה יש משתנה משמעות, אז זה לעיכובה, צריך לחזור, צריך להחזיר אותו, אפילו שגמרת הפסוק, אפילו המשיך כמה פסוקים, וזה צריך לחזור מאותו מקום ולהמשיך הלאה. אבל אם זה שינוי לא משמעותי, זה לא נפקא מינה, אפשר להעביר. יכול להיות גם מצב של לקחת את השיטה הזאת בתורת ספק, שלא בטוח שקרה לא נכון. לא ברור, אולי קרה נכון, אולי קרה לא נכון. טוב. אז יש צעד שהוא קרה נכון, ואולי לא קרה נכון. אז נצרף את השיטה שאפילו שקרה לא נכון, זה לא מעקב. ויש שינויים שזה רק לכתחילה, ג'וערים בה. צריכים להעיר. צריכים להעיר, על כל שגיאה צריכים להעיר. אפילו על פשטה, טפחה, גומס, פתה, אפילו שזה לא משנה את המשמעות. כי סוף סוף, כל ניקוד בתורה, כל טעם בתורה, כל כוסו של... כל דבר זה, יש בזה, יש בזה עניינים. יש בזה סודות... בלי סוף, רמזים, דרשות, הרבה סיבות לזה. אבל לדינה, בקריאה, הולכים לפי הפשט. אם לפי הפשט זה לא משנה, זה לא מעקב, שערים, אם חזר, חזר, ואם לא חזר, ממשיך הלאה. אבל אם זה שינוי משמעות, אבל בגלל שבשנים האחרונות, הרבה לא בקיאים בקריאה, אז יש מצב שאדם עלה לספר תורה, ועושים הרבה שגיאות, ועושה הרבה שגיאות. אבותינו, במקרה כזה, אם החזן רואה שמי שעלה לא יודע לקרוא, או לא התכונן, או שהוא לא בגיל, לא הכירו אותו, יעקב אשר לשאר פסוקים, אומר לו, כבר הוא חטא, ברכה אחרונה. לא, הוא לא מושך את הקריאה. לא, הוא לא התכונן, הוא מבולבל, יודע. היום לא שייך לעשות את זה, כי אם כן יהיה הרבה כאלה. זה לא מקרה נדיר, עם המצבים האלה. אז אנחנו מעבירים. למה אנחנו מעבירים? יש יותר מדי על כל, על כל פסוק נתקן אותו 3-4 פעמים. אם זה שינוי משמעות, בסדר. אבל לא השתנה המשמעות. אז אנחנו אפילו לא ג'וערים. כי אם כן זה יהיה חכב יתלו לה, יהיה כמרקחה, להעיר כל כך בשגיאות. שמעתי לראות בהליכות שלמה של הגרשזה, שכבר הוא כתב מעצמו דבר דומה לזה, שרואים שבסברה, למרות שאין לזה מקור, אבל שאפשר להעביר על הדברים האלה. בהליכות שלמה, פרק שני מעשור, דף גנב, סעיף קפה. טועה בניג'ון הטועמים, אינו צורך לחזר. ובפרות, מטועה לעתים גרבה. זהו, זה. אם ניגון הטעמים, דובר שהניגון לא משנה את המשמעות. לפעמים, למשל, זרגה, אם לא עשו זרגה ועשו פשטה, זה לא משנה, בדרך כלל זה לא משנה. יש סיבות למה יש זרגה, אבל זה לא לעיכובה. אבל לפעמים הופכים את ההפסקה, איפה שצריך להפריד, במקום אחר, זה ישנה את המשמעות. אז בפרות, אז הוא אומר, באופנים שלא צריך לעזור, אם טועה לעתים קרובות, זה אפשר, זה מה שאנחנו אומרים, ש... הוא מדבר כמובן על החזנים שלהם, איזה חזן שהוא לא יודע, וממילא אני כאילו רק פשוט מצאתי, כאילו מצאתי אונלי, כתוב ככה בהערה 82, כך כתב הרמ"א, אין שם בהורגרה, דפלק, כך דעה שולחן ערוך הרב, ואולי משום כן כתב רבנו בפרט עם תועלת עם גרוב, באופן זה ודאי לא ראוי להחמיר ולהחזירו בכל פעם. עכשיו יותר מדי להחזיר על דברים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל הכל נהיה בדברו מה הדין? כשאדם קרא רק שני פסוקים יש בזה מחלוקת עצומה בין הפוסקים כבר מאות שנים ועד דורנו, גם כן בנושא הזה יש חילוקי דעות. אז אם אני רוצה להגיע להלכה למעשה, אני לא יודע אם אני אספיק השיעור, אבל חלק מהדברים, בינתיים, מקווה שנמשיך הלאה. אבל למעשה, הדין, ביסוד שלו, מבואר בשולחן ערוך, סימן גלת סעיף ד'. אם קורה אחר שני פסוקים, צריך לחזור ולקרוא. מרן פוסק שזה מעכב. ואם לא גרו בין שלושת ימים לא תשעה פסוקים, שלושה לאחר אחר, אינו צריך לחזור, רואה לדבר פורש על עמלק. יש תקנת עזרה לקרוא 10 פסוקים, אבל זה לא מעכב. העיקר שכל עולה לפחות יהיה 3 פסוקים. לכתחילה צריך שיהיה עולה אחד שיקרא ארבעה חסודים, שסך הכל עולה ארבעה, לא משנה אם זה הראשון או השני או השני. אבל בדיעבד, הרי פרשת עמלק, דיברנו על זה, זה רק תשעה פסוקים, גם שיש קהילות שנוהגים לחזור על הפסוק יונה, הכסף, אז אומר מורן ואת יוסף, זה סיימן ארבע עולמה, תיקון ניסח, גם מי שנוהגים את זה, זה לא, גם הם מודיעים שזה לא הלכה, זה רק מנהג בעל מה. ובעצם, על פי המבואר בתלמוד ירושלמי, ובבבלי בכלל לא נדון הנושא הזה, כמו דיברנו על זה, מה יכול להיות הסיבה, אז העיקר לא פחות משלוש הפסוקים, שכל עולה, גם אם סך הכל יהיה רק תשעה. אבל אם אחד קרא רק שני פסוקים, וכל שכן אחד, אומר לנו מורן, צריך לעזור ולגרא. מה עם הברכה? מורן לא כותב. מה אנחנו, מה אתם הייתם מבינים? אם מורן כותב צריך לעזור ולגרא, מה מבינים? ברכה, מסתמה. כאילו, לא, זה לא נחשב. יש כאלה שהבינו כה, ולפענו דעתי זה טעות. אני חושב שמרן בכוונה התעלם מלדון בעניין הברכה, ובעזרת השם אני אביא ראיה לזה. שמרן בכוונה לא רוצה לעשות לברכה, רק פסק את עיקר הדין. וגם קו החיים, משנה ברורה, שתילה זיתים, לא אומרים מה דעת מרן. הם מביאים בין הפוסקים, מגן אברהם, תורה זהב ששמעה, לא יודעת, ואז כל אחד מכריע לפי השיטה שלו. לא בדעת מרן בעצמו. למשל, המשנה ברורה. צריך לחזור ולקרות, סעיף כזה מגיבה, ולעניין ברכה לבונה, מה יהיה ולגבי הברכה? אז ככה דין, אז הוא מתחיל להגיד חילוקי. אז יש שניים, שלושה דרכים בנושא הזה. יש שיטת המגן אברהם, שהוא, על פי שבולע הלקט, הוא מכריע בוודאי שצריך לחזור את כל הברכות, דיינו, אז יש אותו אדם שקרא שני פסוקים, הקריאה הזאת לא עלתה והברכות לא בטלה, צריכים לחזור ולקרוא, צריך לחזור ברכה ראשונה ולקרוא שלושה פסוקים לפחות ולסיים ברכה אחרונה. שיטת התורה זהב, לא, הוא צריך לקרוא רק פסוק אחד, קראת שני פסוקים ברכת ברכה אחרונה. אם עצרנו בשלב הזה, אם המשיכו הלאה וזה, כבר זה עוד ישאר בפרטים מה לעשות. אבל נגיד ביד אחרי ברכה אחרונה שמו לב, קראת רק שני פסוקים, הברכה הזאת זה טעות, אתה צריך לקרוא עוד פסוק אחד, ואז תברך ברכה אחרון. זה שיטת הטור לדע. אז קו החיים ופוסק, כיוון שהכלל גדול בידי מסביב ברוך הוא לא הגר, אז זה כמו טור לדע. כך גם בשתי לדעים גם כתב, כך הוא בכלל התעלם מהמגן אברהם. והמשנה ברורה לידך גיסה, אומר לא, צריך לחזור לברך. הוא מביא הרבה פוסקים שאומרים ככה. וידחו את התורה זהב. בדרך כלל, יש הבדל בין השיטה של האשכנזים לשיטה של הספרדים. האשכנזים בדרך כלל לא חוששים הרבה לעינה של ספר ברכות. כמו בכל דיני התורה. אם יש רוב פוסקים שאומרים, הדין כך וכך, אז הולכים לפי רוב הפוסקים. אם יש ספק ספק, אז בכל התורה כולה, יש ספק ספק. אז הרי ספק עוד הרבה לחומרה, אבל ספק, אבל כשיש ספק ספק עוד, אני חושב ספק עוד הרבנן, או מדין רוב, לא משנה, איך שנסביר, אבל הכלל הוא שבספק ספק, אפשר, מה תראי? אז גם במדיני ברכות, ספרדים לא סוברים ככה, ספרדים אומרים, לא, ברכות, אפילו 98 פוסקים, אומרים, לברך, ושניים אומרים לא לברך, אז הם חוששים לשניים. אפילו שיש שתי פוסקים. אם זה אחד, דעה אחת, אז לא חוששים לה. אבל אם זה שני פוסקים, אומרים לברך, אפילו שיהיה 98 פוסקים שיגידו כן לברך, הם לא מברכים. ואנחנו אומרים, כמו שיטת האשכנזים, שלא, זה רב, אם יש רב פוסקים, אפשר לברך. יש ספק ספק דו. גם כן אפשר לברך. לא גרע מיסורי דורת הארץ. הספרדים סוברים שכיוון שהעניין של ברכה לבטלה זה כל כך חמור, הרבה סוברים שזה מן התורה ברכה לבטלה, כל העולם כולו נזדעזע כשאומר לקודם ברוך הוא לתשע, אז אם כן, אז הם מסתחסים לזה כחמור מאוד, זה דרך של הספרדים, והם אומרים אפילו סבא נגד מרן, מאותה סיבה, אפילו מרן נפסוק לברך, ואז הם אומרים לא, אפילו נגד מרן, קיבלו הוראות מרן, אבל סבא הוא נגד מרן. אנחנו גם מסכימים לזה להגיד ספק ברוך הלא גל נגד מרן,
אבל זה כשמרן לא ראה את המחלוקת. אם מרן ראה את המחלוקת, מרן הביא דעות, ובעצמו בבית יוסף ראה, יש אמריקה ואמריקה, והוא פסק לברך. טוב, פסק לברך, הוא לא חשש לסבל, אנחנו צריכים לחשש לסבל. אבל אם יש אחרונים, באו וחלקו על מרן, הביאו ראיות נגד מרן. או שיש ראשונים שמרן לא ראה אותם. אז אנחנו חוששים לסבל. זה רק שתעקד. בענייננו, אנחנו גם פוסקים כמו כף החיים, לא כמו המשנה ברורה, אבל פה יש סיבות אחרות כמו שכן. השתיל הזיתים פסק ככה, אבל אני לא אומר בי שהשתיל הזיתים פסק, אני אומר את זה כאילו מעצמי, מכוח הראיות שברוך השם אני רוצה להגיד בנושא. אז אני רוצה להדגיש שמרן לא פסק לברך, מרן פסק לחזור ולקרוא. למה אני מדגיש את זה? כי יש כאלה מהפוסקים הספרדים בזמננו שהם פוסקים לברך, למרות שבדרך כלל הם אומרים סבל, חוששים הרבה לסבל ברכות, אבל בעניין הזה אומרים לא, שההלכה היא כן לברך. למה? כי מרן פסק לברך, פשטה אורה כדה מרן, עוד אתה נראה את זה בילקוט יוסף שהוא אומר לך, ולמרות שיש הרבה פוסקים שאומרים לא לברך, ולא רק זה, אלא שיש פוסקים שאומרים שלא צריך בכלל לחזור ולקרוא. יש פה שלוש דעות קיצוניות. יש אומרים שצריך לחזור את שלושה פוסקים, עבר אחד לבני מאחרים. יש את הצד, תשלים פסוק אחד ותברך. ויש את השמר בכלל לא צריך. יצאו את התמד וחבל, לא תאם, אל תקן, זה בסדר. תמשיכו הלאה. רק אפילו שבסך הכל לא יעשור פוסקים, כך זה לא מעקב. עוד מעט נראה שיש בסייעת הדשמיים מצאתי ששמונה פוסקים שעוברים ככה, כן. אז זה כבר לא, זה אי אפשר להתעלם כאילו מהשיטה הזאת. זה לא שיטה, זה לא שיטה יחידה. אז הספרדים אומרים, אם זה דעה יחידית, אז הם לא חוששים לה. זה בדרך כלל מה שמקובל אצל הספרדים. סברה יחידית ודחויה, לא צריך לחשוש לסבל, לא עשו דקה, עד אחד. אבל שתיים כן. יש כאלה לנו לא, אפילו שתיים, אפילו שלוש. זה לא נחשב. זה, אפילו אם יש הרבה פוסקים בודדים, אומרים, זה נחשב דעה יחידה. זה, אפילו שזה לא ממש אחד, אבל זה סברה נחשבת כאילו דעה יחידה, ולא אכפת לי שיש כמה בודדים שאומרים את זה. אין לזה משקל, ככה אומרים. יש לזה בסיס קצת בראשונים, על דברים אחרים, שאומרים דעה יחידה, אפילו שזה לא ממש אחד. אבל פה לכן אני אומר שזה לא 2-3 אלא 8 לפחות מה שאני מצאתי דברים שהם לא ראו. אז לכן אני מדגיש שמרן לא דיבר על הברכה בבית יוסף. שמרן בסימון גלז הוא מביא את המהרי קולון, רבנו יוסף קולון, שורש קוף עיני. אם גורו הוא שניים, כל החושב, שלא, פה טעות, כתוב שבעה פוסקים, זה ארבעה פוסקים, זה לא. ואחד לא קרה כי עם שניים, שיש אומרים, זה לא מהדרן עליה, ואפילו לא גורו שלוש עקים, שלוש פוסקים, לא מהדרן עליה. שהרי לא ברכו לבטלה. ודבר שהוא תגונו, לא מוסינו את המהדרן בדיעבד. המעריק, שאלו אותו, שיש חלוקי דעות בין תלמידי חכמים. מישהו אחד אומר, אם היה, זה מעשה שהיה ככה היה. עלו לתורה, הראשון והשני קראו כל אחד ארבעה פסוקים, והשלישי קרא רק שניים. אז את התקנה של עשרה פסוקים הם קימו. אבל קריאה פחות משלושה, זה הם לא קימו. אז השלישי עלה רק שני פסוקים. אז יש מי שאמר, בסדר, יצאו ידי חובה, לא מזרין אליו. ולא רק זה אומר, לא רק, לא רק באופן הזה, אפילו שכל אחד קרא רק פסוק אחד. לא, 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 לא צריך להחזיר על זה, זה לא מעקב. אבל יש מי שחלק על זה. זה משמע בג'מר, עוד עיכובי כה במילתו. דחיובה אחי, ואם הגריאו שלא ככה, נחזר ויגרוע, ומה בכוח? החכם השני שחלק עליו, אומר לא, לא נראה. מהגמרה נראה שזה מעקב. הקריאה הזאת לא נחשבת. אז מה הבעיה? תחזור. תחזור על הקריאה. למה נקראת לשאלות הזאת? אז עכשיו, אז אותו חכם אומר לקוח אני אומר, אפילו ברך להרד, זה לא ברכה, נעשה בטעוס. הברכה הזאת היא לא, לא נחשבת. הוא טעה. ומהרי קולון הכריע כדירי הוא אומר, למדרנן ל... מה פסק? הוא הראו לו, הביאו לפניו את החילוקי דעות עליו, והוא פסק כמו הדעה השנייה. מה עם הברכה? לכאורה, אפשר להבין שכיוון שמהרי קולון פוסק כמו יש מחיר חלק, והוא אומר שהברכה הזאת נעשה בטעות, אז הברכה הזאת לא נחשבת, אז אם כן, אז צריך לחזור ולברך. ככה אפשר לכאורה להבין בדעת מרן, כשהוא פוסק כמו הדעה השנייה, ואפילו לגבי הברכה. אבל זה לא נכון. מי שיעיין במעריק בפנים, יראה שהמעריק קולון בעצמו יספק על הברכה. המעריק קולון, כשמביאים לו ככה, מוסופי כותב בשם בנו של רבנו אשר בחוקת התורה שלו, שספר חוקת התורה, שואל הרב רבי אליעזר מורה שמואל, אם קראו שניים, כל אחד ארבעה פסוקים, בטעות פסלו שבעה פסוקים, ארבעה פסוקים, ואחד הוא קרא כי עם שניים, ובאיו לי, אמרי נחן למילה לחתך, לא להתחל משהו שבעה פסוקים, אבל זאת אומרת לי, שרגיין תגון על הלו, שתגון על הלו פסוקים, זנן בשני וחמישי, אין מוסימה לה, או לא, אולי כיוון שיש תקנה שלושה פסוקים, מדרין על, אז הוא עונה, לא, מה אתה מדבר? אפילו לא גרו, כי אם שלושה פסוקים לא מדרין עליה. מה זה לא ברוך על הבטלה? דבר שזה תקנה, זה תקנה לעזרה, עזרה תיקן, אבל לא, תקנה זה לא לעיכובה. והוא מביא ראייה מהירושלמי וכו' וכו', אבל הוא בעל חוקת התורה לא מסכים את זה. הוא אומר, קשה לי, לפי דבריך, אז יש מחלוקת בגמרא של רב ושמואל, מה עושים בראש חודש? כשמה בקריאת ראש חודש, הרי שמה אי אפשר לחלק את הפרשה, שמונה פסוקים, וראש חודש קוראים הרי ארבעה. אבל את הפרשה הראשונה יש ארבעה פסוקים. אי אפשר לחלק את השמונה פסוקים בשלושה אנשים. אז מה עושים? אז יש מחלוקת בגמרא, רב ושמואל, רב אומר דולג, ושמואל אומר פוסק. לפי שמואל צריך להפסיק את הפסוק. לפי רב הוא צריך לחזור פסוק. הגמרא בסוף המסקנה אומרת הלכתו דולג. כמו שאנחנו עושים, וזה מה שאנחנו עושים עם זה, שחוזרים על פסוק. עכשיו, למה הרב לא מסכים למה ששמואל אומר? שמואל אומר פוסק? לא, כל פוסקות לא פסקים משה, לא מזרין עליה. לא פסקים עליה. אבל, אז למה שמואל אומר שכן? ושאין ברירה, אין אפשרות. אז טוב, אז למה, וכי הוא לא מודה שאין אפשרות, הגמרא שם מדברת ככה. הרי כתוב שלתינוקות, כמה שעשויים להתלמד, אז אפשר להפסיק. אז רואים שאין, בשעת הזוחה, כשאין ברירה, אפשר להפסיק פסוק. לא, הוא אומר לא. אז טוען לכן, זה השיטה של רב. שמואל לא מסכים לזה. כי שמואל אומר, למה? אני לא מסכים לעצה של רב. העצה של רב, שמואל, הרי לחזור הוא אמרתו. אז הרי יש גזירה, שמה נכנסים. מי שיכנס עכשיו לבית הכנסת, לא היה בהתחלת קריאת התורה. הרי יש ידוע, גזירת הנכנסים והיוצאים. נכנסים לבית הכנסת באמצע קריאת התורה, הוא רואה הלוי עולה, בורך הוא, בורך אתה, ואמרת לו הם, אז הוא מסתכל, כמה, אז אם כן, מה, כמה הכל, קרה שני פסוקים. אז כנראה, הנה, הוא לא יודע שהכל קרה גם את הפסוק הזה. הוא חושב שהוא קרה, הוא חושב שמפה התחילו, מתעל הלוי התחילו מפה. אז אם כן, אז יבוא לידי טעות, ויחשוב שאפשר לתת את החווה בקריאה שני פסוקים. אז הוא אומר, תגיד, לפי שיטתך, אתה אומר, זה לא מעכב, אז מה הבעיה? מה הביטוח ברב ושמואל? ככה הוא טוען החכם הזה, הוא דוחה אותו. אז מה, איך נחלקו רב ושמואל הזה? וכו' וכו'. בכל אופן הוא אומר, נראה לנו דעתי, שאפילו בדיעבד זה לא מענה. לכך אני אומר שאפילו ברך לאחרה, איזו הברכה נעשה בטעות. זה לא חוקת התורה. זה ככה הוא כותב. שאלו את מעריק, הביאו לו את הדברים האלה, הוא מצדד כמו הדעה השנייה. הוא מביא עוד ראיות. אחר כך אומר שאפשר לדון בראיות, אבל נראה לו שזה לעיכובה. בסוף הוא אומר, היה צריך לחזור ולברך, כי זה משמע מתוך לשון חוקת התורה שכתב לאל שהברכה בטעות. ואם כי אנוכי מדמה להכריח כדברי האומר שאף בדיעבד לא יועיל בפעול משל השופר זוגי, וכמו גם לעניין עשיית מעשה, על אף הישלחתי היהב. ואתו חכם כמהלך השם סבורת, ולא יישם את ההלכה דבר שאינו מזוגן. דהיינו, הוא אומר כן, אני אמנם מביא ראיות שכן, ואפילו צריכים בעצם גם, וגם הברכה, וצריכים לברך, אבל אני לא אומר למעשה. הלכה למעשה, הוא עונה לחכם השואל, אני עליך השלחתי היום, אני משאיר את זה בשבילך, אתה תחליט, אני לא מחליט. יוצא שהמעריק בעצמו, רבנו יוסף קולון, לא החליט, לא רוצה לפסוק. מרן הבית יוסף החליק את ההכרעה של מרן. מרן הבית יוסף לא אומר מעצמו כלום, הוא מביא מעריק וזה מה שהוא פסק בשולחן ערוך. ורואים שמעריק לא רוצה לפסוק את הברכה, הוא, על הברכה אני לא מחליט. אז אותו דבר מרן הבית יוסף, הוא לא החליט מה עם הברכה, הוא רק כאילו השאיר את זה בבחינת מן זה עבד כמור עבד. מי שיראה בהלכות כתיבת ספר תורה בשולחן ערוך המפורסם, הבאתי הרבה פוסקים, הרבה מקומות שמרן בשולחן ערוך הוא לא מכריע. יש דברים שהוא סתם בכוונה, אפילו שהוא ראה חילוקי דעות בשולחן ערוך הוא שתק. אז אין הכרעה מצידו. אז לכן אני אומר, לכן הנושא הזה צריך בזהירות, לא לבוא להגיד שמרן אמר לברך, זה... והמעריץ גם כן רואים שהוא הולך בדרך הזאת, שאין פה הכרעה בהלכה הזאת, אין פה החלטה בנושא הזה. יש שאלות ותשובות מסעת משה. אם אפשר להביא מחילת הפסקים על החלק שני. כן. שאלות ותשובות מסעת משה, חלק שני סימן א', ושם השאלה העיקרית שהוא דן, וגם שמעריץ דן בזה, מה הדין אם לא הוציאו ספר תורה ביום שני? כי לא, מאיזה סיבה קרה שלא, ביום שני לא קראו ספר תורה. לא הוציאו ספר תורה, לא אכלו. ביום שלישי, אז הם אומרים, טוב, אולי היום נשלים את הקריאה של אתמול. אז המסעת משה דן בזה, המסקנה שלו לא, אין דבר כזה. אבל זה מנוע בודל גורבונה, זה רק התקנה הייתה ביום שני וחמישי, זה ימים של רחמים, זה לא לעינם כבוד, אין אפשרות להשלים את זה. ומזה גם הנידון של מה שהיה בשנה האחרונה, אנשים שלא שמעו כמה פרשיות, הם אפשר להשלים בשנה הבאה. הנושא הזה קשור לזה. ובסוף הוא מסתייע המסעת משה מהמעריק הזה. בסוף הוא אומר ככה, ראיתי להגאון מעריק כלשהו, נשאל מי שקרא את הראשון איפה סוגי, דילמה בדיעבד לא, בסוף הוא אומר, אמנם המעריקו טרח להראות בנים שיחזור ובלך, אומר לה, הלוך הוא גאמר, הוא לא למעשה, הוא לא החליט ככה שהלך למעשה. הרי סיים, אני מדמה, איקה למשמע, אז הוא אומר, אז אני לא מדבר את זה לענייננו. אמנם חזל תקנו לקרוא שלושה פסוקים, אבל לא שמהדרין עליה. גם פה, חזל אמרו אמנם לקרוא ביום שני, אבל לא שזה, כאילו, שאם בטעות, לא נעשתה התקנה שצריכים להשלים אותה במעט. עכשיו אני אשלים, קראת שני פסוקים, ועכשיו צריך לתקן של השופטים. לא, לא צריך. מעריץ מביא את זה, כן, פשוט פה לצזיף. כן? אז יש לנו פה, אם כן, הכרעה של, כן, ראייה גם במעריץ. בקוסף קראת עבודה לדפת הגד, מספר משעת משה, הוא מביא את זה בקסיצור. מביא ראייה, שאם לא קראו ביום שני, לא חייבים לקרוא ביום של אחריו. ולפי מה שמובן במשך, לא רק שלא חייבים, גם זה לא טוב, לא שלא חייבים. גם אם ירצו, לא כדאי שיקרו, לא טוב שיקרו ביום השני. ובסוף הוא אומר, עוד ראייה ממעריקו שורש קופה איזה שעושה. ואחר כך מעריץ מביא, עוד מחזק את זה, מעצמו. נראה לי להרחיב הביאור, כמו שלא תקנו לכם פרשת שבת שערה, בשבת הבא, לא בהול. רק ביום שתקנו, אין להשלים ביום של אחריו. ירקות יוסף, אור החיים, חלק בקריאת התורה, דף עין וב. אחר כותבי כזאת שראתי למרן, האמור שליטה, כמו שמצאנו כמה פוסקים, שאם קרא שני פוסקים, לא צריך עבודה לשנית, הביא חוקת התורה, יעבד, שבזאת יום טוב, הביא שלושה פוסקים. אם כן, יש סבל. אני אחוז את זה לכל, השיב לי האמור, כמו שכבר פשטה הוראה להורות את זה לשולחן ארוך, אין לך שבזה לסבל. מה שאמרו סבן הגמרא זה לא מעיקר הדין, זה חומרה בעלמא, כמובן בשו"ת יוסף אומר, ובלאו הכי כבר כתב לחידה בשו"ת חיים שעה שעושה כזה אמר המלוכות לא מזניחים אותו. ולכן, כן, אז א', לא מבין את זה, מה הפירוש להגיד שכבר פשטה הוראה כדי המרן שערוך, לא יודע מאיפה זה שפשטה הוראה כדי המרן, הפוך, אני רואה שכל הפוסקים מתלבטים בזה, זה אומר בכו וזה אומר בכו, כאילו לא יודעים, אין בזה דבר פשוט, דבר מקובל. אבל חוץ מזה, מרן לא פסק, מרן לא כתב את זה מפורש. וגם אם כן, הרי הספרדים אומרים סבא נגד מרן, אבל טוב, אבל זה הוא מצרף לזה שמה שאומרים סבא נגד מרן זה לא מעיקר הדין, זה חומרה. כי הרי גם הספרדים אומרים שנכון שאומרים סבא נגד מרן, אבל מי שברך לא מזניחים אותו, לא צריכים לעשות מזה עניין. ברך, ברך, מרן אומר לברך, אם אתה שואל אותי מה לעשות, אל תברך. אבל מי שברך, לא נורא. פשוט מהרי אסד הוא אומר, טוען שמה כל הוויכוח, מה כל הרעש הזה? יש כתוב בירושלמי מפורש על הלכה הזאת שזה מעכב וצריך לברך. סימן נון, תשובות מהרי הוא מפלפל בנושא הזה, לא כנס לכל השקל ותרא שלו, עושים כן, ממש למדנות, אבל זה בא רק על הנקודה הזאת. מצאתי הדין בפירוש בירושלמי דמרי לא. המתי זה לא יפחות משלוש אחוזים מעכב, יש לפחות משלוש אחוזים מעכב. וכופים לעזור וברך. תמיד הרבותי, כל הראשונים, הוא הרב, מהרש ובן הראש ומהרי, כל הבן הראש, לא הביאו את הירושלמי במקומו, זה לא מצא ירושלמי במקום נידח, לא. בסוגיה, בנושא הזה שלנו, כתוב מבורש העניין הזה. ומשמע בלשון לא יפחות שזה גבוה, לא ידעו ביד הירושלמי. כך תקנו מעיקרה, צריך חיים גדול. הוא אומר שבירושלמי מפורש. מה כתוב בירושלמי? דבר דומה, אבל לא אומר זה קל וחומר. הרי כשיש פרשה של חמישה פסוקים. פרשה, הכוונה, רווח פרשה, לא משנה. אז כשיש חמישה פסוקים, אז הקורא לא יכול לקרוא רק שלושה פסוקים, כי אז אם הוא יקרא רק שלושה, יש שני פסוקים. לא משאיר פחות משני פסוקים, מפני גזירת היוצאים. הרי אם יצאו בספר תורה, אם הוא יקרא רק שלושה פסוקים, אז איפה הם יצאו מבית הכנסת? אז הם מסתכלים, רואים, יש עוד שני פסוקים רווח פרשה, אז כנראה העולה הבא, הוא יקרא רק את השתיים האלה. ואז הם יהיו מנתעות. לכן, חייב לגמור עד סוף הפרשה. טוב, זה ההלכה, אבל לא עשו ככה. עלה לספר תורה, קרא שלושה פסוקים ורא. מה עושים? מה נעשה עכשיו? מה ההלכה? העולה הבא צריך לקרוא. אבל מה יקרא? שני פסוקים. ומה יקרא? עוד פסוק? עוד פסוק? לא, אי אפשר גם לקרוא עוד פסוק. כי לא מתחילים בפורש פסוק אחד ולא שניים, צריך שלושה פסוקים. הוא צריך לקרוא את שני פסוקים שנותרו, ועוד שלושה פסוקים מהתחלת הפרשה הבאה. אבל עלה השני, קרא שלושה פסוקים, ברוך אתה, אשר נתן לתורה, ברוך אתה, אשר נתן לתורה. מה עושים? מה? אז אומר הירושלמי, מעכב. צריך לתקן את זה, לא יצאו את זה חובה. ומסביר שם קורבן העדה שצריך לברך. אומר רבי יהודה אסד, תלמידים של חתם סופר, הנה כתוב מפורש. אתם דנים אם אדם קרא בספר תורה שני פסוקים, מה הדין? פה הוא קרא שלושה פסוקים, אבל הוא בעצם, הפסוק הנכון היה לו רק אחד, וכתוב על זה בירושלמי שזה מעכב. אז קל וחומר אם קרא רק שני פסוקים, שלא יצאו את זה חובה. כתוב שם בירושלמי שקופים אותו, הוא חייב לעזור. דנו שם היה נידון, מעכב, לא מעכב. המסקנה מעכב, הביאו מעשה שהיה. זה ירושלמי במגילה, פרק ד' הלכה ה', כתוב ככה. לא עושה כן, אלא גורו של אישו, זה שהוא עמד תחתיו. לפני כן כתוב ככה. הוא יצא פה ראשו של חמישה פסוקים, גורא את כולו. לא עושה כן. אלו גורו של אישה, זה שמעת עשור אחרי שני פסוקים אחרים, ושלושה משפור ראשון אחרים. לעשו אחר מהו שיעקב. רבי ינוב ורבי עשו, סולגון מחמיה, פן לחווי דרדו, וזה, וכתוב, מעכב, 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 קובעים אותו. הדבר הזה, אז הוא אומר, מריאס את קל וחמר לנושא שלנו. לפי עניין דעתי, א', כל הבעיה שלו תמוה, כי הוא, אתה לא מביא ראה מהירושלים, אתה מביא ראה, אם כבר, ראה מקורבן העדה. קורבן העדה הוא מה שצריך לברך. בירושלים לא כתוב, כתוב שם מעכב. אז אולי מעכב על הקריאה, מי אמר על הברכות? טוב, אתה יכול להגיד שזה אותו דבר. אתה לא יכול להגיד שזה מפורש. הוא מביא, הוא אומר לברך. לא, בירושלים עצמו לא כתוב לברך. הקורבן העדה אומר לברך. מפרשים אחרים, למשל פני משה, לא מדברים על הברכה. מה עם הברכה? לא כתוב. זה יהושע, יש לו פירוש על הירושלמי. גם כן, הוא לא אומר מה עם הברכה. מעשה כזה היה, פרשה חמישה וגרה ראשון, תעיקב, החזיר את זה, אבל הוא כזוגנה. עם הברכות או לא ברכות? הוא כנראה מבין שמן הסתם זה עם הברכות. כנראה כך הוא מבין. אבל זה לא מוכרח. המוכרח להבין ככה. אבל העיקר, מה שאני רוצה להגיד זה שזה אולי בכלל זה לא ראה לנושא שלנו. זה, הרי מה, האדם הזה עשה שני דברים לא כהוגן, לא מתוקנים. הוא קרא שני פסוק, א', וגם קרא אחר כך רק פסוק א', ואתה נתלו שלושה. אז יש פה שני דברים לא רצויים. זה לא, בנושא שלנו, אדם עלה קרא שני פסוקים, יש דבר אחד לא בסדר. אבל פה הוא שני דברים לא בסדר. אמנם הוא לא אשם, כן? הוא לא אשם. אז אנחנו אמרנו לו שיקרא שני פסוקים, אבל אנחנו התכוונו שתקרא עוד שלושה מהפרשה הבאה, וזה יתוקן. בסוף עשית, סך הכל יצא שעשית שני דברים שהם לא ראו לעשות אותם, שרק בדיעבד. אתה לא יכול ללמוד לנושא שלנו. פה גם קראת שני פסוקים, ואחר כך קראת רק פסוק אחד, אז על זה כתוב מעכב. אבל פה שעשית רק דבר אחד לא בסדר, אולי זה בכלל לא ראייה. מי אמר שזה מעכב? אולי לא מעכב. אז לכן, אז אם כן, אני רוצה להגיד שכאילו מירושלמי גם כן, סוף פעם, זה לא סוף פסוק להלכה הזאת. דרך השם עוד הנושא הזה, עוד צריך ללבן אותו כנראה לפי הזמן, מה שישאר לנו. רציתי להגיד עוד חידושים אחרים. בעבר דיברנו על העניין של כוכבת הג'סוף, זוכרים? כמה שעור אכילו ביום הכיפורים? כוכבת הג'סוף. מי שאכל ביום הכיפורים חייב כרת, אם אחר שעור ככותבת הג'סוף, דיינו תמרה גדולה. למה נקרא שם הכותבת, אתם זוכרים? דיברנו על זה כמה פעמים, בטח זוכרים.
היו כותבים את זה.
הרי בגרעיל של התמר יש חריץ, שהדיו שם מסתדר, וזה דבר מצוי, הרבה תמרים, זה לוקחים את זה, וכותבים, אפשר לחדד אותו. ודיברנו על זה בזמנו, וכתבתי על זה בשביל, כן, הבאתי, אני שמעתי את זה, תלמידי חכמים, שאמרו בתימן, ראו, כתוב את זה בספר, ככה, עולם אף אחד לא יודע מזה, חיפשנו בספרים, אין, לא מוזכר בשום ספר, אני שמעתי את זה בעל פה, שתלמידי חכמים בתימן ראו את זה כתוב באיזה ספר, כנראה שזה אחד מחכמי תימן, ועד היום לא נמצא הספר. כן, אבל בכל אופן, זה בהחלט מתקבל לדעת. כתבתי על זה בחלק ג' אולת יצחק אלגן סימן רלה, זאת דלת, ודיברנו על זה בשיעורים בניצבים תשעת, וילך התשף. עכשיו היה לי חידוש, אמרו לי שכאילו מצאו את הספר הזה, אבל אני רואה לא, זה לא בדיוק. זה לא, כתוב משהו דומה לזה, לא, אבל די רחוק. אבל במציאות, סופרים לקחו את זה, מישהו כתבו בספרי תורה, זה מצוין, ממש כתבו כתב נהדר, עם סידור זה ממש נוח לכתיבה, כן. אז מובן שבזמן חז"ל, שרצו לכתוב, זה דבר, משהו מצוי בקלות. יצא לאור חוברת חמדה גנוזה, שהבאנו כבר שם כחידושים בשיעור הקודם, של הרב רבי שלום ג'יספן, ושהוא כתב, דיברנו בנושא על העניין של בשם רבי דוד רטבי, על העניין של ועל תשלט ביקול, אבל העניין של הג'יו, שזה ממתק את הדינים, וגם העניין של החגבים, שיש חטא בבטן של החגב, ולא רק חטא, יש סרי. כמו שאמרנו, דיברנו על זה, זה הסר הזה, אחר כך ראיתי, זה ברור, רואים אותו בצורה ברורה, בחגב חי, אולי לא, אולי במין של הרבה המדברי, אולי המין שהביאו פה, זה לא היה משום מה לא ברור, או שזה התייבש. אבל בחגב חי ראיתי את זה, ממש רואים סרי ברור, לא שמנו לב לזה עד היום, כי זה קצת יותר למטה, לא התייחסנו לזה. עכשיו, גם החידוש, עכשיו פה, בחוברת עמדה גנוזה, הדף עין, עוד למד. שומעתי טעם, למה נגלית במשנה תמורו כתבה, זה במסכת יומא, פרק שמיני, שמה הוא אומר, לפי שבריו אותו דמו לאסבוע ג'דול, שהוא משווה כתיבו בחוזף הגולמס, ולרמוס שכתיבת התוארו שהייתי אותו מחכימות, אם מתוגו יותר מדבש תמורים, תחביב ומתוגים מדבש ונבזוין, מתיגות הדבש אינו כי אם לא העיר עיניים בג'שמיות, אבל מתיקות התורה הם לא הראה עיני שכלו להסיר בורה. כאילו, מתוקים מדבש, דבש זה גופני, אבל תורה זה מראה את השכל. לקוח לראו בו כתבה, בשם עיגר המעלו של לא אדם שיהיה תורה, שצריך לדבק בו, שלכוח רוצתנו לא עילנו, ולכך אמר ככתבה. אם הוא אמר כתמורה, מה זה? הבנים של העולם. ומה יתה מכל, מהתמרים האלה, מהתמורים, זה רק תמרורים. אלא רוצו לא עילנו, בשם רום המעלל, המסר הזה מהבלה אבל עזה בזוג. אתה מביא בשם הדוב, נרו, זה הרב דוד יומת. חכמי סנעה בדורות של לפני 150 שנה. כן. אז זה לא, הוא אומר שהכותבת דומה לאסבע ג'דל, שהוא משווה כתיבו בחיזף הגולמס. כן, כאילו שעל ידי הכתיבה, זה עוזר לכתוב, זה דומה לעצמו ג'ודל. אבל לפי מה שאני חושב שזה פירוש מצוין, שכותבים בה, שהיו כותבים, זה עיר את המדרשים שנזכה למצוא את המקור, ועוד התחדשו דברים אחרים. עוד דבר שרציתי להגיד בקשר לחוברת הזאת מקרא קודש של בן הרב משה השם ישמרו והיהו, רוצה להגיד לכם שאני אומנם דיברתי כבר על החוברת הזאת, אבל כשדיברתי על זה, דיברתי בשבחה, עוד לא קראתי ממש, קראתי רק כמה קטעים. אבל בהמשך שאני רואה כמעט, שעברתי על זה כסדר, אני רוצה להגיד לכם שזה ממש, זה דבר נפלא מאוד, נפלא ביותר. יש בזה חיזוק גדול לתורה, חיזוק להלכה, חיזוק למסורת, ואני חושב שצריך להפיץ את זה משהו יותר הרבה. לא, חשוב להפיץ את זה, עכשיו זה דבר בעיתו מטוב. נדבר על אחד, דבר קטן שמדובר בחוברת הזאת, ואיך שהבנתי בסוף הרבה אנשים טועים בזה, במיוחד מה שקשור למסורת שלנו. היידנו, היידנו, עשינו אחד יום במורה. הרבה אנשים אומרים, היידנו. אנשים לא שמים לב בדקדוק של הקריאה, והבעיה היא שפה זה משנה את המשמעות. היידנו, זה לא היידנו, היידנו פירושו היידנו. היידנו, יש לי זהר לא לומר, בחטיבה נשמע כמו שיש קצת טועים בזמננו, שאומר כך, זה דנו, מה זה דנו בערמית? על זאת, על זאת, על דנו. זה לא הפירוש, היידנו זה הזמן, זה העת, העות עין בלעה, היי, כמו מסחותו, מברו, כמו מסור קריאתנו, בספרי הקדמונים יש היידנו, עם א', להראות, בספרי הקדמונים עשו אחרי הדלת א', להראות שזה דנו, שזה נמשך, כמו בעגלו, שררו, אז א', כאילו מראה שאנשים לא יקרו בטעות, אז זה מושך את זה. אבל בדיעבד, מי שאומר הידנו, יוסו. לא עדיף ממי שדילג לא אמר בכלל את המילה הזאת, את היום. ואחר כך הוא מביא שבשמי, טעם נוסף, למה זה לא מעכב? מה זה היידנו? איזה משמעות? זה לא משמעות אחרת. אין איזה משמעות בכלל, מה שאתה אומר. אז מובן שאתה מתכוון היידנו. כאילו, זה לא, זה כמו שיש, מעין הכלל שבכתיבת ספר תורה, אם נכתבת אות בטעות, השתנתה צורת האות. אז מה הכלל? השתנתה צורת האות, אז פסול, מתי? אז הרמב"ם מבאר בברכות ספר תורה, כותפילין, כן, שאם נשתנתו סורתו שאינו ניכר את כל עיגור, או נדמית לו את אחרת. זה שני מצבים. יש שלא יודעים מה כתוב פה. האות הזאת אי אפשר לדעת מה זה כתוב. רק אם אתה מבין מה האות, כי אתה יודע מה המילה, אתה מבין מה צריך להיות. אבל אם הייתה רק האות הזאת, אתה לא יכול, אי אפשר להיות בטוח שזה מה שכתוב פה. או נדמת לאות אחרת. יש מצב שזה לא השתנה לגמרי, אבל זה נראה שזה אות אחרת. אז, אבל פה זה לא נדמה, אמנם זה נדמה הידנו, זה כמו איזה מילה אחרת, אבל אין הידנו, אין מילה כזאת. אין, אז מובן שאם אדם מדבר ככה הוא מתכוון הידנו, כי לא יכול להיות שהוא מתכוון משהו אחר. אז, אבל אחת, אלא צריך ללמד לשונו, לומר ככה גם בטוב. דיברתי בשבוע הקודם על המילה נדוניו, עכשיו נדבר על המילה הידנו. עכשיו, יש קצת חידוש בנושא הזה. ידידנו הרב יונתן שבח, פיס שאתה הביא לי מאמר שהוא כתב בנושא הזה דף אחד, מתברר שיש תקל שככה נקדו בשבוע, זה לא טעות של האנשים היום, יש כתבי יד כאלה. ובתקל של מרי בשירי, מרי ון הזה כתוב הידענו, ויש מביא בשתי תיבות, ויש כתוב הידענו. שמעתם? תקל משנת השם והשמץ, כתוב הידענו, היוד בסיירים באדם בשבוע. ותקלל של רבי יוסף בן רבנו בן יוסף סופר ובן אחיו הרב רבי אבי רות, שתי גרסאות. אני קורא איך שהוא מבין. האידונו או האידנו. האידנו. האלף בחירה, כתב את בגומס ובשוח. למעשה, כן. זה דבר חדש. יש תקלל של רבי יוסף בן בניה, ידוע, בן יוסף סופר. סופר גדול שהיה, אומרים שכתב 400 סופר מובהק, גם אומן מומחה בכתיבה ובדקדוק וזה, וגם הבנים שלו, המשפחה שלו סופרים. אז הבן של רבי יוסף בן יוסף ובן אחיו, בן אחיו של רבי יוסף זה נכד שלו בעצם, זה אבי רוב בן דוד בן בניה, כולם סופרים. אבל מה הם כזה? משהו חדש, האידונה. מה קרה? או אחר כך אומרים האידנו, האידנו. למעשה זה גם יש מה שיצא לו בצילום תקלל של רבי ישראל משתה בעמוד קוף ג' גם כן שם כתוב את זה בשבוע האידנו. טוב, מאיפה המילה הזאת האידנו? אני אביא כבתחלה מה שהוא כותב באופן כללי, זה לא, אין בתרגום את המילה הזאת. עתו זה כען, אבל איפה המילה האידנו? בתלמוד ירושלמי גם לא נמצא, בבבלי. המילה הידענו זה כתוב בבבלי, וסידור רב סעדיה גאון גורש הידענו, הידענו, כן, צריך עיון אם זה מתאים. מדרש הגדול פעם עם א', פעם לא, מעריץ כותב שזה היה עידענו, דהיינו כלשון הפסוק על זמון ועידון. טוב, תגיד לי, זה מה, עידנו או עידונו? עידון, למה זה עידנו? תשובה היא לא, בערמית מחליפים, גומס ופתח משתנה. למשל, אנחנו אומרים בער או באשה, ובתרגום אנחנו קוראים בועה, מועט בועה. אתה חי עונך אם מבקש בועה. אז חכו, חכו, גומס ופתח, זה שתי סגנונות בערמית, זה לא, אין פה, זה שתי, כלומר, יש הבדלים בערמית מזמן לזמן, ממקום למקום, כמו שתרגום עם גולות לתורה, לא שווה לתרגום יונתן, על הנביא, ושניהם לא שווים לערמית של דניאל ועזרא, וארבעתה לא שווים לבבלי, הירושלמי ארמית סגנון אחר, הזוהר הקדוש שלו ארמית סגנון אחר, כי זה דבר, זה שפה שמשתנה ממקום למקום ומזמן לזמן. אז ככה שלא, אז גם בפיתוי לפעמים זה מילים אחרות, למשל מה שאצלנו כתוב כי ארא, מי שיראה בתרגום של המגילות ארום, משתנה. אנחנו קוראים לפום, ובספר דניאל כתוב לפום, לפום. אנחנו אומרים למשל בגדיש לעילו 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 לעילו, אנחנו קוראים את זה מלרע ורופא הלמד. מי שיראה בספר דניאל כתוב לעילו, והאמת היא שבעדות אחרות הם ראו שם כתוב ככה, אז אמרו הנה הוכחה שזה יותר רע. או שם כתוב מן כל חייה, שני דגשים, אנחנו אומרים לו חייה, זאת אומרת, אז יש מסורת אחרת בקריאה, זאת אומרת, באותה, אומנם שפה אחרת, לא חייב שמה שכתוב פה חייב להיות, זה לא שגיאה, זה שתי שיטות, כמה וכמה שיטות. אז זה גם עידן או עידן או דודו. מצאנו כמה מקומות שחילופים בגרסאות הראשונים, עידן או לעידן או, היינו בתור ראשון של הגאונים, רחוב פסוקות, חידושי רבי ישמעאל בן חכמון, אפשר לומר שדבר עידן זה צירוף של זה. אז הוא אומר, אפשר שזה האידונו, כמו הוענו. כן, גרסת האידונו, יש לה כמה מעלות. הוא אומר שעדיף להגיד האידונו. למה? כי האידנו זה לשון נקבה. והזמן זה לשון זכר. מה אתה אומר? האידנו, שזה האידנו? לא. זה זמן, זמן, עידנו, זה עידנו. אז מה זה, אז אתה אומר, היה, כאילו, זה הזמן. הזמן זה לשון זכר, והיה זה לשון נקבה, אז לא מתאים. זה טענה אחת שלו. בית, העין נבלעת בכלל, המסוי בארמית כמו בגעתו, בגעתו וזה וזה, אבל הסתפקו בזה בתלמודו, ישובו, חשובו, ועוד טענה, ג' כאשר מה שאתה בפתח, יכולים לחתוך אותה, אבל יש שמו שזה דנה. מה שאין כאן מנוקד הדלת בגמרי, לא אי אפשר להגיע לטעות הזאת. כאילו הוא אומר שאם אומרים הידענו, אז מגיעים לטעות יגידו הידענו. אבל אם אתה אומר הידענו, לא יגיעו לטעות. ככה הוא אומר, והמסקנה שלו, ככה, הגרסאות שאומרים בשבוע, או הידענו, זה שיבוש גמור, אבל רצוי להגיד הידענו, כפי צורת הלשון האמיתית והטובה. זה המסקנה שלו. אז א', דבר ראשון אני רוצה להגיד חידוש. נראה לי שבניגוד למה שחשבתי עד עכשיו, שכאילו שאלה שאומרים הידענו שזה טעות. בפרט אחרי שאני רואה שיש תקן שגרסו ככה, אם זה, אם כי זה מעטים, יכול להיות שזה לא חייב להיות שזה שגיאה. נכון שמערית אומר הידענו שזה הידענו. זה פירושו שזה זמן. יכול להיות שהם לא פרשו ככה. אלה שגרסו בשבוע, הם פרשו היה דנו בשבוע. אז מה, אבל מה, אבל יוסף, אבל זה מילים כפולות. היה דנו, היה, מה זה היה? זה דנו, גם כן זה. אז מה, זה מה, כאילו זה כפול, לא, כאילו לא מתכוון, לכן המערכת לא הלך על זה בכלל, כאילו לא, ובפרט שגרסה זה דנו, יותר מזה שזה עידנו. אבל אני חושב שאולי יש בזה, בכל זאת רוצים להגיד פה משהו. דהיינו, דנו זה זה, אבל זה יש הבדל, אני חושב, אין לי ראייה לזה, אבל אני מסתבר שיש לזה ראיות, רק לא לפני לחפש. כשאתה אומר דנו, זה פירושו בארמית זה. אז זה לא חייב להיות שזה פה, יכול להיות גם שמה. זה אמרה פה אצבע, אני אומר זה. אבל כשאני אומר היה, פה, זה פה. אז אומר, רוצים להדגיש פה שצריך להיות תמימות, דיינו, אל תספור לא בדיוק בזמן, אלא מיד בהתחלת הזמן על הרגע הראשון, שכעת זה הזמן, לא שם, אלא פה. אז לכן לקחו מילה, הידנו, דיינו, לא רחוק אלא קרוב, אז אל תקדים ואל תאחר. אז כאלה קבעו את הנושא הזה, כנראה שהם ככה פרשו, ואז באמת לפי הגרסה שלהם, אז קשה לבוא ולהגיד שזה טעות, כאילו הדבר הזה, מסתם יש להם על מה לסמוך. אבל מה המסקנה שלו, כאילו של להגיד, היה עידנו, נראה לנו דעתי שהוא הרחיק לכת יותר מדי, ללכת, למרות שיש גרסה כזאת, אבל עוד מעט נסביר. אבל אני חייב אולי להקדים. שבעצם הוא אמר לי שזה, שיש לו עוד הוספות עוד, על מה שהוא כתב פה, הוא לא התכוון לפרסם את זה, אז אני בעצם לא הייתי צריך לדבר על זה בכלל. אבל כיוון שכבר התחלתי לדבר, הזכרתי בדרשה של חול המועד פסח את הנושא הזה, וגם הרב משה כתב על זה במקרא הקודש, ומילא, אז אני אדבר לפי מה שמונח כעת לפנינו, מה שאני רואה, מה שהוא התפיס, ואם בהמשך יהיה דברים אחרים, כי עבד הערכה או חיבת נוחה. כתוב, כבי גומו, אני מתחכם. מתיים, מה שאנחנו מעירים זה על זה. האמת היא, בהתחלה התפלטתי, שאלתי אותו, מה אתה כתב להגיד, במקום הידענו להגיד, העידענו, מה? אמרתי לו, אני חושב שאתה מתכוון לזה טעות, כאילו, העידונה, כאילו, לא, לא, בטח, לא, ככה, כן, צריך להיות העידונה. למה? כי העידון זה כאילו זה משהו אחר, ולא בפסילת העידון. זה בכלל יש משמעות אחרת. לא. לכן אמרתי שנראה לי שהוא הרחיק לכת. אבל למעשה אני חושב, הכלל הוא תמיד לא להרחיק חילוקי דעות מן הקצה לקצה. אנחנו גוזים העידנה. ולהגיד שעכשיו רבי יוסף בן בניו ורבי אביחוד בן דוד בן בניו הם גורסים העידונה, זה כאילו מתכוון העידונה, ולפי דבריו הפירוש העידונה, רק האלף מתחלף בעין, העידונה. אני לא נראה לי שכאילו הכלל הוא תמיד הפירוש יפה למפשינן כשגרסאות כל כך שונות. מובן, זה מדי, הבדל גדול מדי. הידענו, הידענו. מובן, זה מדי בולט. אני חושב שהשם, הרי זה כתוב בספרים. אנחנו לא יודעים איך הם קראו בפועל. לפי הספר, הוא מבין שהם קראו הידענו. מי אמר? אולי הם קראו הידענו. זאת אומרת, כאילו, לא, לא, כמו שאנחנו, הרי המילה מחולקת לשתיים. הרי יש מילה היי. היי בארמית, מה שבספרים קודם היי, אומר רב היי גאון. אנחנו לא אומרים רב היי, אנחנו אומרים רב היי. דרך אגב, יש לזה ראייה מרבי שלמה בן ג'בירו שהיה באותו דור וחרוזים שלו, שזה היי, לא היי. אבל העולם, בספרים קודם היי ביוד אחת, אז עודות אחרות קוראים היי. או בגמרא, כל מקום שכתוב היי, אנחנו קוראים היי. ובעצם כנראה שלפי הגרסה שלנו זה צריך בשתי יהודים. יש מילה דומה, גאי. גאי. בארמית גאי, מה שמצוי בגמרא, ראיתי בכתבי יד של אבותינו כתוב גאיה, גאיה. אז כנראה זה, בלי יוד, זה כאילו גאיה, עשו שתי יוד, גאיה. אמנם אנחנו לא קוראים, אנחנו קוראים גאי. אבל בכל אופן, אז אנחנו קוראים היה. ופה, במילה הזאת, הידענו, הרי בלב אחרי המילה מקוצרת, הרי אפילו העין נבלעה. היה עידענו, איפה העין? נבלעה העין. אז גם היה נבלע. אז כאילו זה כנראה מילה שכיחה ומילה מצויה, אז מדברים אותה בערבית, אז קיצרו את המילה, כמו שדיברנו בזמנו על רב בית בו, רב בית אבו, רב בית בו. כאילו, האלף בשפה נבלעה, בשימוש של השפה, במילים מצויות, אז בדיבור של הציבור, אז מקטרי. אז כל ההבדל הוא אם זה... אם זה היי, סליחה, אם זה היי או האי, זה כל ההבדל. עכשיו, והאידונו, הם אומרים האידונו, ואנחנו האידונו. אבל בכל מקרה, גם שיש, אף אחד לא יודע את הגרסה שלהם, אני לא יכול לבוא היום לחדש גרסה על פי כתבי יד שהיה פעם, ולהגיד שהוא ככה קרה. אני לא יודע באמת איך הם קראו, אין לאף אחד מסורת על הקריאה בסגנון הזה. יש לנו מסורת, האידונו. אז א', גם שנמצא כתבי יד מסוימים שיש בהם גרסאות אחרות, אנחנו רואים, אנחנו דרך המלך נלך. יש את המסורת של גדולי חכמי תימן, מהרי בשירי, מהרי ונה, מהרית, וזה הנוסח שמקובל בציבור. גם שיש כתבי יד אחרים, לא צריכים להתחשב, כי תמיד, כמעט בכל דבר אפשר למצוא גרסה אחרת, דעה אחרת, אבל כבר רבותינו סללו לנו את הדרך, ולא צריכים לחפש עיסות מרחוק ודברים שלא מוכרחים. בעצם, אבל לגופו של עניין, של הטענה, מה שהוא טוען, הוא טוען, לא, הידענו, יש לו קושיה. הוא אומר, הידענו, זה דנו, זה לשון זכר, והיה זה לשון נקבה. זה, כן, זה אני, כן, אני, זה לא נכון. הפוך. היה, זה גם לשון זכר. כן. היי זה לשון זכר. הוא כנראה הבין, משום מה חשב שקוראים היי. כן, ככה שהוא דיבר, כאילו, אצלנו אין היי, יש רק היי. אין היי והיי. הכל זה היי. אם המילה הזאת תמיד קוראים את היי. ובכל אופן, היי זה גם לשון זכר. זמן לשון זכר, גם לשון זכר. איפה זה מפורש? מארץ כותב את זה בהלך מעניו. כתוב, מארץ כותב, הלך מעניו, בעצם כתוב כך, למה כתוב, הוא שואל שאלה, למה אומרי הלחמה? תגיד, היי הלחמה. מה תגיד לי, אולי זה לא לשון? לא, גם היי זה לשון זכר. זה נופל על לשון לחמה, הוא גם כן לשון זכר. מביא ראי הג'וברה והסיוקה. המקור שלו זה אבו דרים, שמה זה עוד יותר מפורש. מה זה הלחמה? כזה היו הלחמעוני שאוכלו אברהם ומצרים. ואומר מחזור ויטרי, אין לי דקדק לא מולו, אומר, היי לחמה. כי לחם זה לשון זכר, והה זה לשון נקבה. הוא אומר, אולי ה זה לשון נקבה. אומר, לא, גם הג'ורו והסיוב זה גם כן לשון זכר. אז ה זה לשון זכר, היי לשון זכר. ואז זה בסדר מסוים, זה היידה, לא? זה הזמן, זה לשון זכר וזה לשון זכר. אז מפן הזאת, כן, אין בזה טענה. האמת היא שהחילופי גרסאות האלה, זה לא התחיל הרב שבח שחיב מעצמו את הנושא הזה, זה כבר בעצם לפני כן. סידור הרמב״ם, דף גסב, ערת התלת, ככה בכמה תקלי לשנים, משווה שביודנח, וככה מנה כיום, בסידור הסג זה עם א', ותקרא עתיק גורס האידונו, בקדום מנוגז האידנו, תקרא חדשן האידן. אז בעצם הוא הראשון שעמד על הגרסאות האלה, כן. והפירוש, גם כן מה שהוא חשב, שזה להגיד שזה לא האידנו, אלא האידונו, אידונו, כאילו שבעצם האלף זה לא שייך להי, זה אידונו, זה בעצם כתוב את זה בספר ערוך השלם, כן, הוא כתב את הדבר הזה, קוף עין בית, או קוף מן בית, כן. האידונו זה מילה מורכבת, האידונו, בזמן הזה, והבאתי דוגמאות בערך אידונו. שני הספרים האלה שהזכרתי, ערוך השלם וגם סידור הרמב"ם, זה ספרים מפוקפקים, אבל כן, שניהם ביחד עם דעות זרות. כן, סידור הרמב"ם זה עם זה, הוא פוזל לכיוון של דרדעי, וערוך השלם בכלל ראשי רפורמים, אבל ראיתי שמביאים אותו בספרים, אבל יותר אלה ש... כן, אפילו יש פירוש עמי רסל הון, נחלת בנימין, ראיתי מביא אותו ככה בגלוי, פיסו את מכון זכרון אהרון, כבר זה בעבר נתפס, אבל זה לפי השיטה של, זה לפי, אתם יודעים, דיברנו על זה בעבר, שתי שיטות, איך להתייחס לספרים של אנשים עם בדעות לא קשירות. יש השיטה של הצדיקים והחסידים, זה שכוח הפועל בנפעל. אם הספר, אם החבר שלו הוא לא קשר, אסור להסתכל בספר הזה. אפילו שיכתב דברי תורה, אפילו שהוא כתב דברים טובים, נכונים, זה מזיק, זה פסול. יש הרבה, לצערנו, הרבה אנשים שאין בהם יראת שמיים, הוציאו לאור כל מיני ספרים, קונסרבטיביים, בצד אחד למדו, הם למדו תורה, הוציאו ספרים, בכתבי יד, אפילו התפיסו ספרים, זה בעיה יותר קשה. כשמוצאים ספר מכתבת, ואין להסיק את הספר הזה, הם התפיסו אותו. אבל הם מוסיפים מערות, מבואות, אז יש כאלה מתרחקים מזה. כוח הפועל בנפחה, חסר שם זה ישפיע על אחד הרעה. ישפיע על הקורא, זה יכניס בו מהתומה והתנופת של המחבר, של הכותב, כן, אפילו שידבר דברי תורה. זה שיטה אחת, אבל יש שיטה שבדרך כלל הליטאים הולכים עם זה, בשדה חמד מביא את זה בשם הגריס שטרן, אחד מהגדולים, זה רבי יוסף סחריה שטרן, אמר לו, נכון שכתוב עם הרב, כתובה, כי מלאך אדוני סבועת הוא, ותרו יבקשו מפיהו, אם הוא רב דמה למלאך השם סבועת, יבקשו תרו מפיהו, ואם לא, אבל יבקשו תרו מפיהו. הוא אומר, לא, תדייק, מפיהו, אל תלמד תורה מהפה שלו, אבל מהספר, בכתב אין כל כך השפעה. בפה, אם אדם ילך לשמוע אפילו דברי תורה ממנו, זה יזיק לו. אבל כשזה כתוב, זה אחרת. טוב, זה שתי שיטות. אז לכן, אז נגיד, גם אם נגיד שזה מותר, אבל רק, אבל בכל אופן אני חייב להדגיש את זה, שזה לא רצוי. ורק הבאתי את זה כדי להראות שבעצם הדברים האלה לא חדשים, שנכתבו כבר בעבר. אבל אמרתי מה שנראה לי למסקנה, שחס ושלום, שהגרסה שמקובלת, מה שקראו חכמי תימן ומה שמסור לנו כל הדורות, זה הידנו, כמו שאמרנו, לא צריך ללכת אור אחר הגלגלות, לחפש דעות אחרות, גרסאות אחרות, כי זה פריצת גדר בפרט שאם יש דבר חס ושלום טעות זה משהו אחר, אבל אם זה דבר שאפשר לומר ככה, אפשר לומר ככה, זה לא, אז עדיף אם אפשר ליישב את המסורת, אז בטח לא לשנות ממה שמקובל. השם ברוך הוא יאיר עינינו ומאסתר עליו, אמן. כן, עכשיו נזכרתי מה שהרב מתתיהו אמר לי קודם. הרב יאיר ידעי ידידנו שנים גרמניות, יש לו ישיבה בבית שמש, אבל כיוון שאין להם ספר תורה אז מחליש את הציבור, מחליש את התפילות, שאין אפשרות, אז לכן מבקשים מי שיכול אפילו להשאיר להם ספר תורה לזמן מסוים, אם יש אפשרות, מי שיודע, מי שבידו, זה כיוון שזה בא לחזק את בני תורה תימנים, שהוא חיזק אותם, קיבס אותם, קיבס אותם, אז מי שיעזור ויסיע לעניין הזה יבורך מפי עליון, שנדע שזה במקום טוב, אבל אני חושב שזכות הרבים תלויה בו. יש עוד משהו להוסיף? אמרתי הכל בסדר? ايه بره حسين اور اب سب یہ اگم شبار اور جو ہے بات ہے بڑے ہے طالب قال کر دے جا دے بنے نے میں مجھے میرے ہم قال بڑے ہیں میں اور ہے میرے پی بورو کو دخل سے پر ہیں سرا رہیں بھی شلون دنیا میں لے او ہم مش پتا رہیں یہ لے سے بن رہا مجھے ہے الدا سرا بدل نہیں دین رہیں ישראל מאיר, בן הרב מיכאל. לכן בניהו בן רבי רוני.
לכן שי והודיה.
איך שי והודיה?
בני
אורי. שם ברוך הוא ירצה לי ואולי 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 ירצה